5. אנחנו פרק שנקרא התמכרות לגנות את העולם. נמצאים פסקה 1, 2, 3, 4, 5. פסקה חמישית. דיברנו על העיקרון של הגינוי. כשאדם נוטה להפנות את המבט כלפי חוץ, להאשים אחריהם, הוא פונה למערכות יחסים, למעגלים החברתיים סביבו, אישה, ילדים, קרובי משפחה, יכול להיות אנשים בסביבת העבודה שלו, איפה שזה לא יהיה, והוא מגנה, הוא מגנה. כן, הוא מגנה. הוא מדגיש את השלילי. ואז מה שקורה הוא מערכת יחסים אחת נהרסת, כן, ככה נרסות מערכות יחסים. כשאדם מגנה, הוא הורס מערכות יחסים באופן כפול. כלומר, גם הוא לא יכול לשרוד עם מערכת היחסים הזו, וכיוון שהוא מגנה אותה. בעצם עובדה שהוא מגנה אותה, הוא כבר לא יכול לסבול אותה. דבר שאתה מגנה, אין שום סיבה שתישאר בתוכו. וגם אנשים שאותה הוא מגנה, הם לא רוצים בחברתו. אז ככה הורסים מערכות יחסים. כן? הגינוי זה אמצעי בלתי רגיל להרוס מערכות יחסים, במקום להתעסק או במקום להתמודד עם מציאות מורכבת, לא בצורה של גינוי, כן? אלא בעין טובה, אלא בחיפוש הדרכים לתיקון, במקום זה אנחנו מגנים, אנחנו נתפסים למופע השלילי של האירוע, נתפסים למופע השלילי ובונים עליו את כל היחס, כן? בונים עליו את כל היחס. ממילא הרע מתגדל לממדים כאלו שהוא כבר לא יכול לקיים את מערכת היחסים, כן? ככל שהרע מתגדל יותר ויותר בעינינו, הרע בעצמו לא מאפשר את הקיום. זה כלל ידוע. כן? ככל שהרע, כן? מתמלאת השאה, זה נקרא. בלשון חז"ל, התמלאות השאה, זה בעצם שהרע מגיע לממדים כאלה שהוא כבר לא מאפשר את הקיום של אותו מציאות, בין אם זה יחיד, אדם יחיד, בין אם זה קהילה, בין אם זה עם. כלומר, ככל שהרע יותר מתגדל וקונה לו שביטה ואחיזה, בנפש היחידית הפרטית או בנפש הלאומית, ככה אותו עם יורד מבמת ההיסטוריה. נתמלאה שעתו, קוראים לזה. כן? הגינוי מה הוא עושה? הגינוי יוצר מצב של מילוי שעה. באופן דמיוני אמנם, זאת אומרת, שאתה מגנה, כן? אתה בעצם מגדיל. אתה מגדיל את הרושם השלילי, בעיניך כמובן, של הזולת. ככל שהרושם השלילי הולך וגדל, שלילי הולך וגדל, אתה פחות ופחות מסוגל לסבול, את אותו אדם. ואז נערך מערכת יחסים אחת נהרסת, ואחר כך עוד אחת ועוד אחת. כן? מה המחנה המשותף של כולם? שאתה לא מקבל אחריות. כן? אתה לא מקבל אחריות. בכל מערכת יחסים, כן? התפקיד שלך זה לגנות. כל דבר שלא הולך כמו שצריך, כן? משהו קצת מתחיל להסתבך, אתה מגנה. אתה מגנה. כך אתה מתמודד במרכאות עם בעיות, בגינוי. אז מערכת יחסים אחת נהרסת, ואחר כך עוד אחד, ועוד אחד, אבל תמיד האשמה נעוצה באחרים. תמיד האשמה נעוצה באחרים. הם פשוט לא מספיק חכמים ובוגרים. כן? זאת אומרת, זה הממצאים הפתולוגיים שאתה מוצא בניתוח מערכות היחסים שלך. כלומר, הדבר לא הצליח בגלל שפלוני אלמוני לא מספיק חכם ולא מספיק בוגר. כן? זאת אומרת, אתה מבחינתך מגיע למבוי סתום תמיד. זה הגישה שלך. כן? מאוד לא יצירתי, מאוד לא חושב מחוץ לקופסה. כן? מאוד לא חושב על משבר. עוד מערכת יחסים מורכבת, אתה לא חושב עליה בצורה יותר בוגרת, יותר מוסרית. אתה תמיד אשמים, הם אשמים. פשוט לא מספיק חכמים ובוגרים. ככה לא פותרים בעיות, אדרבה, ככה מנציחים בעיות. ואם פעם קרה לנו שאנחנו באמת בתוך מערכות יחסים ראינו שאנחנו פשוט הורסים אחת אחרי השנייה ולא מצליחים להחזיק מערכות יחסים, נעים ממערכת למערכת, ושוב, חוזר חלילה, זאת אומרת שבאיזשהו מקום היחס שלנו לבעיות שיש באותה מערכת הוא יחס של גינוי, לכן זה לא יחזיק מעמד. כאשר מצב רוחנו בשפל, אנו יורדים על עצמנו ועל אחרים בכל הכוח. מעניין. ובכלל לא משנה על מה ולמה. עכשיו צריך להבין את השיטתיות שיש כאן. כן, שימו לב לתלות שיש בין מצב הרוח שלנו לבין התגובות שלנו. שמצב רוחנו בשפל, מה שקורה הוא, אין? מה שקורה, אני לא אומר כרגע שזו האמת היחידה להסביר את העניין, אבל כשמצב רוחנו בשפל, באופן אוטומטי, אין? מתחיל המציאות בכלל, מתחילה להצטייר לנו באור יותר שלילי. באור יותר שלילי. זאת אומרת, בכלל אנחנו צריכים להיות מאוד אופטימיים ועם עין טובה כדי להסתכל על המציאות בעין יפה. דיברנו על כוח הכבידה שמושך כלפי מטה. המציאות היא מורכבת כפי שאנחנו יודעים, יש הרבה בעיות, גם במשפחה וגם בעם ישראל וגם בעולם. אנחנו צריכים סיבה טובה להיות שמחים. בדרך כלל, מה שמאפשר לנו להיות שמחים או להיות אופטימיים, זה זיק החיים. כן? יש באדם, כן? כוח רצון, שהתנועה שלו, התנועה הטבעית של כוח הרצון, כן? היא כלפי בניין, כלפי יצירה, כלפי אחיזה במציאות. לא להרים ידיים, להחזיק מעמד. אז תקחו את כוח הרצון, תקחו את דברים נוספים כמו דרך ארץ שקודמת לתורה, כן? אין? תכונות מולדות כמו עין טובה ואופטימיות, ויש לנו סך הכל אג'נדה לא רעה שבאמצעותה אנחנו מסוגלים לפרש את המציאות בסך הכל כמציאות של הזדמנות. המציאות היא הזדמנות. ככה אנחנו חיים אגב. זו הסיבה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, כי אנחנו מאמינים, כן? אנחנו מאמינים שהמציאות מאפשרת לנו. אנחנו לומדים תורה כי אנחנו מאמינים שלימוד תורה יכול להשפיע עליי, יכול להשפיע על העולם. לכן אנחנו לומדים. מה קורה שעדיין נמצא בשפל? שעדיין נמצא במצב רוח, כן, ירוד, באופן אוטומטי, אותם ציורים של ייאוש, כן, מיסוד יצר רע, כן, יצר רע, כן, הוא משתדל להראות לאדם את המציאות באופן של אין תקווה. מכיוון שאין תקווה, חול ושתו כמחר נמות. כל התענוגות החולפים, הם בעצם צומחים, כל האלטרנטיבה הזאת, היא צומחת מתוך איזשהו מבט שבלאו הכי העולם הזה הולך לשפל, מה שנקרא חיים פעם אחת, או אכול ושתו כי מחר נמות. כן? המוות כסוף, ככיליון גמור ונחרט שאין אחריו דבר, מוליד באדם את התפיסה אחת מן השניים, או ייאוש עמוק מן העולם, או ניצול חטפני בלתי פוסק של תענוגות העולם, מה שהעולם הזה מציע. כשאנחנו נמצאים במצב רוח ירוד, יכול לקרוא אחד מהשתיים. יש אנשים, כן? זה תלוי מאוד בנפשיות של האדם. יש אנשים שמצב רוח ירוד, מה שקורה להם, הם פשוט מאבדים מוטיבציה לחיים. ויש אנשים, מרבה הפלא, שמצב רוח ירוד, הם מתחילים לאכול ולשתות ולעשות עבירות שיש בהם כל מיני, כן? כל מיני שערות תאווה חזקות מאוד כדי להרגיש שהם חיים. כי השפל, המצב רוח השפל, הוא מפגיש אותנו עם חוויה של חוסר חיים. אבל האדם רוצה לחזור לחיים. יש אנשים כאלו שככה הם מגיבים על המצב הזה. הוא רוצה לחזור לחיים, אז מה הוא עושה? הוא הולך עכשיו להפיק כמה שיותר תענוגות. עכשיו, בתוך הקטגוריה הזו של אנשים שרודפים תענוגות במצב של שפל, יש את אלו שמחפשים את התענוגות הגשמיים, ויש כאלה שמחפשים תענוגות רוחניים. אפילו התענוגות רוחניים. דבר מעניין. או נפשיים. אבל עדיין, כוונת כל התענוגות האלו, זה ליצור איזה מוקד של עונג, שהוא שקרי ביסודו, הוא לא אמיתי, הוא לא מביא לאדם את האושר, הוא גם לא פותר לו את המועקה אגב, הוא רק יכול להגביר אותה. זה בבחינת שותה מים מלוכים, הוא צמא, אבל במקום לשתות מים, הוא שותה קולה, הוא יהיה יותר צמא. או שהוא שותה מים מלוכים, יותר צמא. אבל זה שני התגובות המרכזיות שנגרמות במצב של שפל. אבל בואו נחזור להנחת היסוד שלנו. מצבים של שפל, שאדם מרגיש ירוד בתוכו, הם מצבים שמאמתים את האדם עם הציור השלילי של המציאות. זה אותו קול שמנסר בחלל העולם, כן, שעליו אמרו חז"ל שהוא קול שנוצר כתוצאה מהקטרוג של המלאכים. כן, עוזה ועזאל, אלו שתי המלאכים שאמרו לקדוש ברוך הוא בשעה שרצה לברוא את העולם, מה אמרו לו? כן, אל תברא את העולם. אל תברא אדם. מה אתה בורא אדם? הוא מלא קטטה וריב, זה ימריד את העולם נגדך. מה אדם כתפקדנו, אנוש כתזכרנו? תנה אותך על השמיים. עזוב, תישאר בעולם המלאכים. זה עוזה ועזאל. אלו שתי קולות מאוד חזקים, שהם נשמעים גם בתוכנו. במצב של שפל, בסופו של דבר, ההכרעה האלוקית הייתה לברוא את העולם. כן? מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים מוטב שלא נברא עולם, בית הלל אומרים מוטב שנברא. נחלקו שנתיים ומחצה, בסופו של דבר נמנו וגמרו, מוטב שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו. זה הכרעה. אבל למרות שזו הייתה הכרעה, כן, במהלך בריאת האדם, הקולות האלו שהיו מאוד פעילים אז, כן, בדיון הזה, הם ממשיכים להישמע גם היום. אלא שהיום יש תורה, יש מצוות, יש סייעתא דשמיא, יש השגחה. הדבר הזה מרומם אותנו, מרומם אותנו, מגביר את כוח העילוי שלנו כלפי מעלה. אבל מצבים של שפל וירידה רוחנית, זה המקום שבו עוזה ועזאל, שני אותם מלאכים, מוצאים להם מקום להשמיע את קולם בתוך נפש האדם. ואז האדם יכול להישמע מאוד עיקוני, מאוד ירוד, מאוד לא מאמין, מאוד סקפטי לגבי אפשרות להתקדם, גם שלו, גם של העולם. ואז מתפתחים שתי התגובות השונות, כפי שאמרנו, האחת זה או ייאוש ונפילה, או רדיפת העבוד, וניסיון למצוא מוצא ולהחלץ מאותה תחושת חוסר תקווה ואופטימיות. במצב הזה, כן, כשאנחנו נמצאים בשפל, אנחנו יורדים על עצמנו ועל אחרים. באופן אוטומטי, העין הרעה מתפתחת. והעין רעה מתפתחת, היא תמיד תראה לי כמו שראינו, היא תמיד תראה את הצד השלילי של המציאות. אגב, גם אם הוא לא אמיתי. וגם אם הוא אמיתי, היא תמיד תראה לי אותו במידות גדולות, מה שנקרא, בכמויות נדיבות, כן? בעוצמה גדולה. כי כרגע העין שלי היא בכיוון שלילי. כרגע אני נוטה לראות את הרע. ואין אדם שאין לו את החוויה הזו. אנחנו יכולים להרגיש לפעמים, שימו לב למשל, שאנחנו נמצאים במצב של אני עייף או רעב, נכון? או מפוחד. במצבים האלו אנחנו עשויים להיות מאוד שליליים. אדם שהוא עייף, הוא אדם שיכול לפרש כל תנועה של החבר שלו כתנועה מאיימת. כן? אתה עושה רעש, אתה עושה ככה, למה אתה עושה ככה? זאת אומרת, מצב של עייפות, מכיוון שהוא מצב קיומי, הוא מצב ש... כן? לא הייתי אומר מאיים, אבל הוא מצב קיומי, אדם עייף, לכן הוא מעמיד את האדם במצב של קוצר רוח. כשאדם נמצא בקוצר רוח, הוא הרבה פחות סבלני כלפי סביבותו, הוא מאוים. תחשבו על לביאה, עכשיו היא צריכה לדאוג לגורים שלה. אז כל רחש בסביבה, מיד מקפיץ אותה. מה שאין כן, כאשר אין לה גורים, אז היא הרבה יותר נינוחה. יש לה הרבה יותר לארג'ית, מה שנקרא. אבל אם היא צריכה לדאוג לגורים שלה, היא הרבה יותר חשדנית, רק איזה רעש קטן בסביבה, פשוט, על המקום היא נדרכת. כל דבר נתפס כאיום אפשרי. אותו הדבר זה מצב של רעב, ומצב של צמא, מצב של עייפות, מצב של טרדות ודאגות, שפל, כמו שכתוב כאן. כל זה מאוד מחדד את החוש החשדני הזה. העולם הוא לא מקום בטוח. אז אתה יכול לשבת בספסל בעיר, כן? אתה יכול לשבת, כן? אתה יכול לשבת בספסל, ואז פתאום מישהו עובר מימין, ואתה ככה מסתכל ימינה. פתאום שומע רחש שמאלה, ואתה סגר. אתה מאוד לא רגוע ולא נינוח. כי כל תנועה בעצם מבחינתך, מי יודע אם זה לא עוזה ועזל? מי יודע אם לא זה? כן? אותו הגורם שבא להחריב את העולם. זאת אומרת, העולם פתאום נהפך מקום עוין. גם העולם החברתי אגב, אנחנו יכולים להרגיש שזה מצבים של שפל רוחני. אפילו העולם החברתי יכול להפך למקום עוין. פתאום אתה מפחד מהחבר שלך לחדר. עצם הנוכחות שלו, הפסיכיקה, הנפשיות שלו, כן? גורמת לאיום. הנפשיות שלו, ההופעה שלו, המציאות שלו. זה הבגד שהוא לובש, זה ההתנהגות שהוא מתנהג, זה עצם הנוכחות שלו והעוצמה שהוא מקרין. כל זה עשוי להפחיד אותך. ולמה? כי אתה מצב של נביקת רוח, אתה מצב של ירידה, כן? דבר מעניין. ואז מאלה מתפתחת, כן, כל השיטה הזו של הגינוי. אנו יורדים על עצמנו ועל אחרים בכל הכוח. ובכלל לא משנה על מה ולמה. אין שום חשיבות לסיבה האמיתית. שום חשיבות. אין שום חשיבות. כמו שאין שום חשיבות לגבי התינוק שעכשיו הוא רעב, זה אין שום חשיבות לשאלה האם אמא שלו עייפה או לא עייפה. הוא כרגע רעב. והוא חייב עכשיו להזיק אותה. וזה לא משנה באיזה מצב נמצא. ולא משנה מה שעה בלילה. אדם שנמצא במצב של שפל, זה בכלל לא משנה מה קורה בסביבתו. הוא בכלל לא פנוי לחשבונות כאלו. הוא מבחינתו עכשיו צריך לבטא את מורת הרוח שלו, חוסר האמון שלו במציאות. כן? ולכן, יורד על עצמו ועל אחרים בכל הכוח. בכלל לא משנה על מה ולמה. איננו זקוקים לגירוי רציני מדי, כדי לשקוע בהתמכרות שלנו. Okay. יצא, התמכרות הכוונה התמכרות לגינוי. יצא ששילמת יותר על פריט מסוים? טמבל. כך אתה אומר על עצמך. שוב, זה בגלל שאתה מצב רוח ירוד. אגב, המצב רוח ירוד יכול להיגרם לך כתוצאה מזה שלא עמדת בציפיות של עצמך. לא עמדת בציפיות של עצמך. אגב, תלמיד ישיבה יכול לחוש את זה היטב. מה שנקרא בלשון החזון איש, זה נקרא ימי השנאה. כן? ימי אהבה וימי השנאה. כלומר, בן ישיבה יכול להרגיש את ההרגשה, את הנפילה הזאת, שיכולה אחרי זה לגרור בעקבותיה התמכרות לגינוי, יכול להרגיש את זה בשעה שהוא לא מבין את הסוגיה. כן? כי מבחינה שמבחינתו כרגע, כן? מבחינתו כרגע בית המדרש זה אבן הבוחן שלו. עד כמה הוא שווה? הוא יכול ללמוד עם מישהו, והמישהו הזה הגיע רק עכשיו לישיבה, והוא כבר יושב בישיבה שנה שלמה, ומתחילים ללמוד ביחד את הסוגיה, ובחורצ'יק הצעיר הזה שהגיע רק עכשיו, הוא אף מפרפר אותו, כן? והוא השנה יושב בישיבה, הוא אפילו לא מבין מה הוא אומר. כן? מסביר לו עוד פעם ועוד פעם, בסוף הוא מבין, הוא אומר, וואי, מה זה בחורצ'יק הזה, איך הוא מבין את הדברים? אני לא מבין. זה יכול לגרום לנפילה. זה יכול לגרום לו להשקיף על עצמו בעין רעה. ואז מילא הוא עכשיו מתחיל להגיד על עצמו מה אני שווה, מה אני אעשה פה בכלל. אם ילד כזה קטן בא ברגע אחד, הופך אותי ככה על הגב, אז מה כל זה שווה? יאללה, אני אעזב את המקום הזה בכלל ואני אלך מכאן. אין לי מה לעשות כאן, נגמר סיפור, די, גמרנו. אם עכשיו יזדמן לו מישהו בסביבה, ייקח לו את העת, ייקח לו את הכוס, ייקח לו בטעות הספר, אוהו, מה ששם יכול לקרות. מה שיכול לקרות. כן? אין לו מיליגרם של עין טובה עכשיו. לדון את הסביבה לקו זכות, כן? הכל נתפס כרגע בעיניו כהמשך לאותה מגמה של ירידה. אותה מגמה. כמו שאני באמת לא שווה בעיני עצמי, ממילא הזולת שלוקח לי את הכוס. למה הוא לוקח לי את הכוס? גם הוא חושב שאני אפס, אז הוא לוקח לי את הכוס. למה אני עכשיו בעיניו? אז הוא לוקח לי את הכוס. הוא מזלזל בקניינים שלי, הוא מזלזל בזמן שלי, הוא מזלזל בי, כן? זאת אומרת, הוא תופס את היחס של הסביבה אליו, כן, מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה. כן? כמו שהוא אמר לעצמו שהוא אפס, עכשיו הוא קולט את היחס הסביבתי אליו בהתאם, ואז הוא כועס שמתייחסים אליו כמו אל אפס. למרות שזה לא הייתה כוונה של אף אחד. ממש, זה שלקחו את הכוס, זה לא בגלל שלקחו לא את הכוס. לא, לא, זה נראית כוס כמו של הציבור, ולא, היא הייתה ריקה, אז במקום שתהיה על שולחן, לקחו אותה. לא כתוב איזה השם שלך באופן פרטי, אז לקחו אותה. אבל הוא לא בנוי להתבונן את דברים בצורה כזו. כי אצלו הפרשנות מפה ואילך, זה נבואה שמגשימה את עצמה. מכיוון שהוא הגיע בעיני עצמו למחשבה שהוא לא שווה כלום, אז מי שלוקח לו את הכוס, מה הייתה כוונתו בזה שלוקח את הכוס? מי שלא שווה כלום, לוקחים לו את הכוס. ואז הוא כועס את זה, שלוקחים את זה. זה דבר מוזר מה שקורה פה. דבר מוזר, כן? כמה מורכבת נפש האדם. כן? זה דברים שצריך להבין אותם. יוצא, יצא ששילמת יותר על פריט מסוים, כן? תרפו מיד מגנה עצמך. טמבל, טמבל. איזה טמבל אני, איזה טמבל. הכנת כמות גדולה מדי של אוכל, ונאלצת להשליך חלק ממנו, דבר שהוא מאוד מאוד אפשרי, במיוחד בתהליכי למידה, אין שום בעיה. מישהו אופטימי ובעל עין טובה, יכול להסתכל על כשל כזה כעל תהליך למידה, כעל ניסיון שמלמד אותו, ולשמוח מאוד בכישלון, אין שום בעיה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, מה הבעיה? אבל אם אדם הוא חדור באמונה שהוא שייך לתורה, והתורה ראויה לו והוא ראוי לה, אין לו בעיה לעבור את כל מסלול המכשולים. אין לו שום בעיה. הוא מבין שזה חלק בלתי נפרד מתהליך הצמיחה שלו. ולא נופל את רוחו. לא נופל את רוחו. אבל מצב שאנחנו מתארים פה, הכנת כמות גדולה מדי של אוכל ונאלץ להשליך חלק ממנו, כי יור המטבח עולה על גדותיו, שלא לדבר על מה שקורה מתחת למיטות, לא יוצלחית שכמותך. לא יצטרך לשכמותך. כן? פרשנות שלי, טוב, זה עקרת בית שכנראה יש לה בטן מלאה על עצמה. כן? אז זה שהבית לא בדיוק מתוקתק ומלוקק ונקי, זה כבר סיבה. כן? ללעוג לעצמה עוד יותר ויותר. כן? אבל הכל מתחיל מהדימוי העצמי שלנו בעיני עצמנו. הכל מתחיל. מה עם אותת הכנף שלך? איך אתה רואה את עצמך? איך אתה רואה את עצמך? איפה צלע המלוקים שבך? איפה התקווה? איפה האופטימיות? איפה האמון ביכולת שלך? משם הכל מתחיל. לפי גובה המניה שלך, המניה החיובית שלך, לפי הגובה של המניה שלך, ככה אתה תיזהר לא להכפיש את עצמך. אתה לא, אתה תודה על האמת. אנחנו לא אומרים שאנחנו לא מודים שחטאנו. חטאתי. חטאתי, אביתי, פשעתי. אבל ההכאה על הלב הזאת, מה המטרה שלה? מה המטרה של ההכאה על הלב? מה? יפה. קודם כל להכות את החלל השמאלי, יצרה שוכן שמה, והמכה היא גם נועדה כדי לעורר את הרצון לתקן. המכה יש לה מטרה כפולה, גם להכות יצר רע וגם לעורר את הרצון. כן? ואני מצמיח, אני מצמיח. כן? אז אני אומר לבדוק, אנחנו מתחילים את היום, נשים לב היטב שאנחנו מתחילים, כן? באיזשהו אווירה של צמיחה, כן? הצמיחה. יש בתוכי משהו חיובי, כן? אני לא קם כזה שפוף, חלש כזה, עם ציורים שליליים על עצמי, על המציאות. אתה צריך לעשות מקלחת, כנס למקלחת. תעשה מקלחת נחמדה, קצת התאושש, תזרים את הדם, כמה שכיבות צמיחה, כן, קצת מתיחה לפה, מתיחה לשם, תתחיל להזרים את הדם. לפחות שיתחיל לזרום הדם הפיזי. תרגיש איזשהו רעננות. משם כבר זה, כן, גם יגלוש למחוזות של רעננות המחשבה וכן הלאה. דברים יותר חיובים. אבל אדם צריך לראות שהוא לא יוצא לרחוב, כן, לעמל יומו, שפוף! כי אחרי זה הולכים לסבול ממנו מאוד. גם הוא מעצמו וגם אחרים ממנו. הנה, הילדים שוב רבים, ציפורניהם מגודלות, כל החפצים שלהם נראים נורא והיום, הם מכינים שיעורים רק ברגע האחרון, כן? זה עובדות אגב, כל אלה זה עובדות, אבל היחס אל העובדות. והכל באשמתך, את לא חינכת אותם כהלכה. הנה, מצב רוח ירוד, את מוכנה לקחת על עצמך את כל החטאים שבעולם. כי באמת אני ראויה לזה. הרע נקלט עליי, מכיוון שאני רעה. כיוון שאני רעה בעיני עצמי, אז זה הכל בגללי. ציפורניים גודלות, הבית הלא נקי, כיור עולה לגדותיו, זה הכל מיוחס עליי. כן? אני פשוט נהפך לאיזה מין, כן? כמו קבל הרקה, שהוא פורק את החשמל לקרקע. אז אני כמו קבל הרקה, שאת כל האשם הסביבתי אני פורק אל תוך תוכי, ואל תוך נפשי, כל כך קל לי, כן, לאמץ את הכל אליי, כי זה באמת שייך אליי, כן, שהרע נדבק לרעים, אז אני לוקחת את הכל, בקיצור אני כישלון בתור אמא, אני גם לא אמא, כן, עד כדי כך, היא הורידה את עצמה לדרגת תוראי, כן, כמו אותו מפקד שקשל ומורידים לו דרגת תוראי, פותחים לו את הכותפות, כן, פותחים לו את הסורחים של הנעליים, מכניסים אותה לכלא, והוא מסתובב ברחובות הבסיס, אותו מחת עם עגלת זבל, כן? ככה האדם יכול להוריד מעל עצמו את הדרגות. להוריד ולהוריד את הדרגות, עד כדי כך שבעיני עצמו הוא לא יותר מאיזה שזה בלנק הזה שמסתובב עם עגלת הזבל, בעבודות רס"ר, ככה הוא מסתובב. ככה הוא מסתובב. מזה צריך מאוד להיזהר. מאוד להיזהר, כישורים תורים. אמרת את כל הדברים הלא נכונים במסיבה. חסרת כישורים חברתיים, גם זה יכול לקרות לנו, הזכרנו לא פעם. בני תורה, זה יכול להיות שאתה בא ויושב ולומד פה תורה, כן, דיברנו על כך שאז פתאום אתה צריך להגיד דבר תורה בסעודת ליל שבת במשפחה שלך, או שזה בחוג המורחב של המשפחה, דודים ובני דודים, בקשים, תלמיד ישיבה, כבר צמח לך קצת זקן, כולם נושאים את העיניים, אומרים, נו, נו, תגיד משהו, אנחנו בבסטות בשוק, זה, תגיד דבר תורה וזה, אז אתה מרגיש חשיבות כזו, כן, זה. כן, אז טוב, אני אשתף אתכם באיזה רעיון, שאני לא יודע, החברותה שלי אמר לי, קראנו ביחד בספר, כן, אז כתוב, אז, טוב, אז ככה, פרשת שבוע, ולא כך מבינים אותך, ואתה לא מצליח לערוך את הרעיון כמו שצריך, וככה, בני המשפחה מתחילים להביט זה וזה, וחוסר נוחות, ואחד אפילו מפהק, ואחד יוצא, ואתה מרגיש, כן, אתה קורא לך קבר, כאילו, אתה מגיע בסופו של דבר, בכל ענות חלושה, אף אחד לא התפעל מהדברים שאמרת, ספק אם הבינו את זה בכלל, ספק אם בכלל ירצו לשמוע ממך דברי תורה בשנה הקרובה, או בכלל בשנים הקרובות, אם בכלל ירצו לשמוע דברי תורה אחרי שמעו אותך, כן, הסיכוי היחידי שהיה עוד, כן, נפתח לך פתח, והנה בסופו של דבר נעלת אותו במוידיך, ואז אתה פשוט, השבת שלך הולכת פייפן, אתה בהרגשה, אפשר להרים אותך משם, אפשר להרים אותך, כן, כבר לא משנה, ברוך השם שיש לך אישה וילדים, ואתה מבסוט, כן, ברוך השם שלך, אתה שמח סך הכל בלימוד שלך והכל. לא משנה, לא הצלחת פה, כל הערכה העצמית שלך היא מתנקזת בעצם לשאלה, האם עכשיו אני אגיד דברי תורה מתוקנים ואני אגרום להתפעלות בציבור או לא? לא הצלחת? טאק. גם יכול להיות. עוד לא הצלחת להגיע לכל הישגים שהיה עליך לדעתך להגיע עד אליהם? לא הגעת, לא הצלחת, לא הצלחת. בטלן, בטלנית. שכמותך, זאת אומרת, כן? זה התואר שהיא נותנת לעצמה. המחורים לגינוי, ממורמרים על משהו, או על מישהו מן הרגע שבו הם קמים בבוקר, ועד לרגע שבו הם הולכים לישון. זה דבר שהוא בלתי פוסק, כבר דיברנו על כך, שבגינוי עצמו יש ממתק, יש מתיקות מיוחדת, כן? וצריך לדעת שיש עונג גדול ב- והנבואה שמגשימה את עצמה, שאדם חושב שהוא רע, זה עונג מוזר, מפוקפק ומסוכן. אבל זה עונג להשים את עצמי. כי יש בזה איזה צדק. כן? זה כמובן מעוות לחלוטין. אבל זה מאוד צדק, כן. אני אשם, כן. אתה אשם. זה עונג. יש בזה עונג מסוים. כי זה צדק. כי צריך להבין, לפי תמונת המציאות של הרע, על המציאות, זה נכון להגיד שאין תקווה. זה אפילו צודק להגיד שאין תקווה. זה כל היסוד של הפסימיזם. הפסימיזם בגלגולים שלו, כן? גם הקדום, וגם המודרני, זה בעצם להצדיק את המציאות של הרע. זה חוקיות. זאת אומרת, מזהים כביכול חוקיות מסוימת שהיא פועלת במציאות. יש בזה איזו מידה של צדק. לבוא ולהגיד שהעולם הזה הולך לקראת, כן? או משהו כזה. תלוי גם מה רמת הפסימיזם. כן? זה איזה מין חוש צדק כזה שהוא מצדיק את האפשרות שהעולם הולך לאבדון וסולד מהרעיון שהולך להיבנן את בית המקדש. זאת אומרת, המחשבה על נבואה ובית המקדש זה נשמע הזיה. זה נשמע מסוכן להפליא לעומת ההנחה שעולם כמנהגו נוהג. זה נשמע מוזר, נכון? אנחנו נמצאים פה במקום כזה. כן? וכל ההתכוונות שלנו זה לתיקון עולם מלכות שדי. והכל צומח לקראת הגאולה, כך מרגילים אותנו, כך אנחנו חושבים כאן, מאמינים ככה. כן? אבל צריך להבין, אדם שהוא חווה את חייו דרך נקודת המבט של מה לי בעולם הזה, מה זה העולם הזה? האדם הזה הוא נהנה להצדיק את הפסימיזם. נהנה להצדיק. זה האמת מבחינתו, עד כדי כך. אני יודע שזה נשמע חריף, זה יכול להופיע מדרגות שונות על הסקאלה. כן? יש מאות מאות דרגות, כן? בפסימיזם הזה. יש גם מצבים מסוימים, דקה של פסימיזם, ששם באמת המודל הזה קיים, והוא מופיע ביחס למציאות. אבל זו האמת. אנחנו נהנים להדגיש את המציאות של הרע, כי המציאות היא לא בהכרח חיובית. הם חורים לגינוי מרומרים על משהו, או על מישהו מן הרי וכו'. בדיוק כמו אלכוהוליסטים או מתמכרים אחרים, רוב אלה הם חורים לגינוי, לא יודו בהתמכרותם. זה מה שאמרנו. אל דבר אותי על נבואה. אל דבר אותי על משיח. אל דבר אותי על בית מקדש. אל דבר אותי על אפשרות לתקן מידה. איזה לתקן מידה, בחייך, הכל שתהיה. איזה תיקון מידה, מה אתה מדבר? זה דמיינו, בחייך. מי שאכן מכור לגינוי, לא צריך לגנות את עצמו על כך. הצעד הראשון, בדרך לפתרון, זאת אומרת, זה דרך המוצא. הצעד הראשון, בדרך לפתרון כל בעיה שהיא, הוא להכיר בכך שאכן קיימת בעיה. זה השלב הראשון. לצאת, לצפות על הבעיה ולהגדיר אותה כבעיה. ללא מודעות ראשונית זו, אין כל אפשרות לשינוי בצמיחה. כן? חייבים רגע לצאת החוצה, להתבונן על עצמנו. כן? מנקודת מבט שיפוטית. כן? מפוקחת, להגדיר את מצבנו כבעיה. לא כמציאות, אלא כבעיה. לא שזו המציאות ואין בלתה, אלא כבעיה. להשקיף על זה כדבר חריג. להשקיף על זה כעל דבר שהוא צריך תיקון. מי שהצליח להיות כן עם עצמו, יכול להעניק לעצמו תפיחה על השכם. הוא ראוי לכך, כן? זאת אומרת, השלב הזה של העמידה מן החוץ, והיכולת לבוא ולומר, המצב הזה שאני מצויה בתוכו, אני מצוי בתוכו של ההתמכרות לגינוי, הוא מצב שאני לא חפץ בו. האמירה הזאת כשלעצמה היא כבר הפתח. מכאן ממשיכים. נראה את זה בהמשך.